עשרות אלפי תלמידים פונו מבתיהם בשל מלחמת חרבות ברזל ונזקקים למסגרת חינוכית חלופית. מה המסגרות החינוכיות שהוצאו להם? מה היו האתגרים במציאת פתרון מתאים? וכמה תלמידים נשארו למרות הכל בלי מסגרת חינוכית? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי אודי בקר, אני חוקר במרכז ועורך הפודקאסט. היום במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו על מלחמת חרבות ברזל, נעסוק בשירותי החינוך לתלמידים מפונים בתיהם בתקופת המלחמה. לשם כך, יושבת איתנו אתי וייסבלאי, חוקרת במרכז, שעוסקת בנושא הזה ועובדת באופן קבוע עם ועדת החינוך של הכנסת. שלום אתי.
שלום אודי.
נתחיל באמת בהגדרות בסיס. ביומיום, תלמידים, המדינה נדרשת לספק להם שירותי חינוך, ואז הגיעה המלחמה ובעצם שינתה את האופן הבסיסי שבו השירותים האלה ניתנים. תוכלי להתחיל באמת בהגדרות בסיס, מה חשוב, מה נקודת המוצא של דיון בנושא הזה?
טוב, כמו שבעצם אנחנו יודעים, בתחילת אוקטובר, 7 באוקטובר, התחילה מלחמת חרבות ברזל, ובעקבותה ממש בימים ובשבועות הראשונים למלחמה, הממשלה קיבלה החלטה על פינוי יישובים בעוטף עזה, בדרום הארץ, וביישובי קו העימות בצפון. חוק לימוד חובה בעצם קובע את המחויבות של המדינה, של הרשויות, לספק שירותי חינוך לכלל הילדים במדינת ישראל, וגם החלטת הממשלה התייחסה לנושא החינוך. מה שנקבע בעצם, אני אצטט, משרד החינוך יגבש בתאום עם משרד האוצר תוכנית למתן מענה חינוכי לתלמידים המפונים השוהים במרכזי הקליטה בהתאם לצרכים המשתנים ולמצב בשטח. זה בעצם כל מה שהחלטות הממשלה אמרו בנושא החינוך, ואפשר גם להגיד שהיו החלטות ממשלה שונות שהתייחסו לתוכניות שונות, ולא בכולם הנושא הזה הופיע, אבל כוח השורה הזאת, משרד החינוך מחויב לספק שירותי חינוך לתלמידים המפונים. בהתחלה הפינוי היה לתקופה קצרה, ומאז מעריכים אותו מפעם לפעם. החלטת הממשלה האחרונה בנושא הזה, מן ה-29 בפברואר, מאפשרת לתושבי יישובים רבים בסדרות ובעוטף עזה לשוב לבתים שלהם, בחפוף כמובן למצב הביטחוני, ולקבל גם מענק חזרה חד פעמי אם הם עוזבים את מרכזי הקליטה, כאשר לגבי יתר היישובים הפינוי מוארך עד ה-7 ביולי, וגם כמובן הסיוע הממשלתי.
כמובן. אז תושבים מהאזורים שפונו, פונו למרכזי קליטה במקומות שונים בארץ, ואז בעצם נוצר אתגר, כי בעצם צריך למצוא פתרון עכשיו להרבה מאוד תלמידים שמגיעים ממקום אחר למקום שבו לא הייתה להם מסגרת קודם.
צריך לדבר על, קודם כל על האופן שבו הפינוי בוצע. כולנו זוכרים את התקופה הראשונה בתחילת המלחמה, את הכאוס והפינוי בעיקר למלונות. לא תמיד הייתה הקפדה על הנושא של שלמות הקהילה. יש קהילות, יש רשויות מקומיות שהתפזרו בכל הארץ, בעשרות יישובים. לא תמיד היה רישום מסודר, איפה כל אחד נמצא. היה קושי בהעברת מידע בין הגורמים השונים, וכל זה מאוד מאוד השפיע כמובן גם על השירותים שקיבלו המפונים, כולל שירותי חינוך, בוודאי בתחילת הדרך וגם בהמשך. וזה יצר בעצם שונות מאוד מאוד גדולה בין הקהילות שפונו. בעצם כל מקום, כשאנחנו מדברים פה על שירותי חינוך, ואני חושבת שגם שירותים אחרים שניתנים למפונים, אז כל מקום וכל קהילה, זה הרבה פעמים יש צרכים שונים ויש מאפיינים שונים, וזה עומד בפני עצמו במקרים רבים. מאוד קשה לעשות הכללות.
אוקיי, עכשיו אני אשמח אם נוכל להיכנס גם באמת קצת לנתונים, כדי להבין כמה תלמידים נמצאים במסגרות האלה, כמה צריכים לקבל שירותי חינוך.
פה אנחנו מגיעים לנושא של הנתונים של משרד החינוך. Okay. לגבי תלמידים מפונים. חשוב להגיד קודם כל שהנתונים האלה נכונים ל-31 בדצמבר 2023.
כלומר, כנראה היו שינויים מאז?
כנראה היו שינויים מאז, כי הנתונים הם מאוד דינמיים, יכולים להשתנות ברמת היומיום, וכמו שאנחנו נראה, זה לא רק שהנתונים משתנים, אלא שגם כל הנושא של הדיווח והמיפוי והאיסוף נתונים הוא מאוד בעייתי, ומשרד החינוך פועל לבצע איסוף נתונים יותר טוב, מה שכמובן גם משנה את הנתונים. אבל אולי לפני שאנחנו מגיעים לנתונים על התלמידים, חשוב לדבר על הנושא של המתפנים.
אוקיי.
אז יש תושבים שמתגוררים ביישובים שהם לא היו זכאים לפינוי לפי החלטת הממשלה, אבל החליטו לעזוב את הבתים שלהם, לעבור למקומות שהם תפסו כבטוחים יותר. המספרים שלהם כמובן מאוד משתנים, היה תקופות שהיה מדובר על עשרות אלפי, אולי אפילו יותר מ-100,000 תושבים, עכשיו אנחנו מניחים שהמספרים הרבה יותר נמוכים, וכמובן אין להם זכויות מתוקף החלטת ממשלה. בהקשר של החינוך, אפשר להגיד שההנחיה הכללית של משרד החינוך הייתה ש... אם משפחה או ילד מגיע ואומר שהוא רוצה לקבל שירותי חינוך, לא משנה, אף אחד לא יבדוק אם הוא מפונה או התפנה. כלומר, הוא אמור לקבל את השירותים.
גם בבתי ספר אחרים.
גם בבתי ספר אחרים. בפועל אנחנו לא יודעים עד כמה זה קרה ואיך, וזה חלק מהקשיים באיסוף המידע על התלמידים המפונים, גם משליך גם על התלמידים המתפנים ועוד יותר כמובן.
דיברנו קצת על המתפנים, נחזור עכשיו לנתונים על המפונים. כמה ילדים יש שם שזכאים לחינוך שהמדינה אמורה לספק להם שירותים?
אז לפי הנתונים שאנחנו באמת קיבלנו ממשרד החינוך לצורך הדיונים בוועדת החינוך, מדובר על 48,000 תלמידים מפונים בגיל חינוך, שזה אומר מגיל לידה עד גיל 18 שנמצאים במערכת החינוך, או עד גיל 21 אם הם זכאים לשירותי חינוך מיוחד. מה שחשוב להגיד שבעצם כדי לעשות לנו את החיים יותר קלים או יותר קשים, ההגדרות של משרד החינוך לגבי תלמידים מפונים שונות מאלה של החלטות הממשלה. כלומר, לפי משרד החינוך, תלמידים מפונים כולל גם תלמידים במועצות אזוריות באזור של עוטף עזה, מיישובים באותן מועצות שלא נכללו בהחלטת הממשלה על הפינוי, כי הם מעבר למרחק שקבע החלטת הממשלה. בעצם הרציונל מאחורי זה אומר שבמועצות אזוריות, ביישובים, החינוך ניתן כמועצה. כלומר, אם חלק גדול מהמועצה פונה, אז בעצם לא ניתנים יותר שירותי חינוך במקום, ואז משרד החינוך נדרש לספק לאותם תלמידים שירותי חינוך במקומות אחרים.
וזה בניגוד להגדרה של החלטת הממשלה, שמתייחסת רק למי שהיו באזור שפונו.
שמתייחסת לא למועצות אזוריות שלמות, אלא ליישובים בתוך מועצות האזוריות, אותה מועצות אזוריות. ומדובר בעצם בלא מעט תלמידים. מתוך 48,000 תלמידים, יש יותר מ-7,000. הם תלמידים מפונים לפי הגדרות משרד החינוך, אבל לא לפי הגדרות של החלטות הממשלה.
אוקיי.
אז דיברנו על בעצם 48,000 תלמידים שמשרד החינוך מגדיר כתלמידים מפונים. ונכון לסוף דצמבר 2023, אנחנו יודעים ש-21,000 מתוכם מדווחים כשוהים במרכזי קליטה במלונות, מה שמכנים מרכזי יחד, ול-17,000 יש להם דיווח על כתובת אחרת, מחוץ ל...
ובקהילה.
בקהילה, או דיווח על כתובת אחרת, או שיש להם שיבוץ בבית ספר בקהילה, ואז אנחנו יודעים שהם נמצאים בקהילה.
חסרים לי עדיין.
יש עוד כ-1,800 ילדים שמשרד החינוך מדווח עליהם כשוהים מחוץ לארץ, ואכן חסרים פה כ-7,900 ילדים שבעצם על פי משרד החינוך אין לו דיווח במערכת הארצית על המקום שבו הם נמצאים. כששאלנו את משרד החינוך לגבי התלמידים האלה, כי זה באמת מספר מאוד גדול של תלמידים, נאמר לנו שקודם כל זה פערי דיווח בין השטח למערכת, כלומר לא הלכו לאיבוד ילדים, וגם שלפי המעקב של משרד החינוך על אותם ילדים, חלק גדול מהם זה ילדים עד גיל 3, כלומר ילדים שבפועל לא בהכרח נמצאים במסגרת חינוך, ולא בהכרח מקבלים שירותי חינוך, ואז בעצם הם לא בהכרח מדווחים עליהם. מה שעוד מעניין שראינו ממשרד החינוך לגבי התלמידים שאנחנו בעצם יודעים איפה שהם נמצאים, זה הרשויות המקומיות שקלטו את המפונים. למשל, בין הרשויות המקומיות שקלטו תלמידים מפונים רבים זה אילת, מועצה אזורית תמר, אזור של ים המלח, טבריה, תל אביב, ירושלים. אפשר גם לראות כמובן הבדלים בין תלמידים מפונים מיישובי הדרום, תלמידים מפונים מיישובי הצפון, למרות שבאופן כללי גם מיישובי הצפון הגיעו תלמידים לכל הארץ. בסך הכל יש לנו תלמידים מפונים ב-210 רשויות מקומיות, אבל רואים שלמעלה ממחצית התלמידים מהדרום בעצם נמצאים במחוז הדרום, באילת או בתמר או באזור הזה, ולהפך, יותר מ-60% מהתלמידים מהצפון נמצאים באזור מחוז הצפון.
אוקיי, אלה מספרי הילדים שזכאים לקבל את שירותי החינוך האלה, הם באמת גם מקבלים אותם?
אז באמת משרד החינוך והרשויות המקומיות עמדו בפני אתגר מאוד מאוד גדול, שבעצם לבנות מחדש מערכת חינוך מתפקדת לעשרות אלפי תלמידים, הרבה פעמים במקומות שבהם לא הייתה בכלל מערכת חינוך שיכלה להתמודד עם מספרים כאלה של תלמידים, כמו למשל באזור של ים המלח ובאזור של אילת. באילת וירושלים נקלטו כ-4,000 תלמידים בכל אחת מהרשויות המקומיות, בטבריה כמעט 2,500, ובמועצה אזורית תמר כ-1,800 תלמידים מפונים.
זה גידול של אלפי תלמידים.
במקומות שהיו בהם הרבה פחות תלמידים, וגם לא בהכרח מבחינת אוכלוסיית תלמידים, חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי וכדומה.
כן, וגם לא שיש המון מורים שרק מחכים לאייש כיתות במקום.
בדיוק, גם בהקשר של המורים, וחשוב לזכור שיכול היה להיות שמורים הגיעו למקומות שאין בהם תלמידים, ולהפך תלמידים הגיעו למקומות שאין בהם מורים, ולא תמיד המורים שכן היו במצב שאפשר להם להשתלב בהוראה ובמערכת באופן מיידי או בכלל, בעבודה בבתי הספר במסגרות של המפונים. בהתחלה כמובן הרבה מאוד מתנדבים, ארגוני חברה אזרחית שלקחו על עצמם את הנושא של שירותי חינוך והקמת מסגרות לתלמידים, בעיקר ילדים מפונים בגילים הצעירים יותר. בהמשך משרד החינוך נכנס יותר גם מבחינת הקמת מסגרות, הקמת בתי ספר פיזית, להקים בתי ספר זמניים, וגם מבחינת העסקה של מורים. צריך לזכור גם שהרבה מאוד צוות מסייע, צוות טיפולי, יועצים, פסיכולוגים חינוכיים, דברים שהאוכלוסייה הזאת נזקקת לה בוודאי. ובעצם אנחנו מפרידים בין שירותי חינוך שהוקמו יהודיים למפונים, שהם מסגרות חינוך שבהגדרה הם זמניות, כי הפינוי הוא זמני, לבין השתלבות של התלמידים המפונים במסגרות חינוך קיימות. אם נתחיל בעצם מהמסגרות היהודיות שהוקמו לתלמידים מפונים, שהם בעצם באחריות של משרד החינוך ושל הרשות המקומית המפונה. במצב הרגיל, כל רשות מקומית מקימה לעצמה בית ספר לתלמידים שלה, וזה ממשיך גם לגבי התלמידים המפונים. כלומר, יכולה להיות במועצה האזורית תמר לצורך העניין, מסגרת לילדי סדרות ובית ספר לילדי מועצה אזורית אשכול, למרות שהם נמצאים באותם מלונות, אבל...
כי כל מועצה מפונה בעצם מספקת את התלמידים שלה.
בדיוק. חשוב להגיד כמה שזה הכל נעשה בהרבה מאוד גמישות, הרבה מאוד דינמיות, לא היו נהלים או כללים או איך, או מישהו שידע איך לעשות את זה, אז שוב זה מביא לזה שיש הרבה מאוד שונות. יש כאלה שהצליחו להתארגן יותר מהר, יש כאלה שיותר לאט, יש כאלה שלקח להם זמן להכיר את הצרכים ומה שחשבו שבהתחלה, אחרי זה גילו שצריך משהו אחר. באמת דברים משתנים כל הזמן. בסופו של דבר, על פי הנתונים שבאמת אנחנו קיבלנו ממשרד החינוך ונכונים, כמו שנאמר, לסוף דצמבר, מדובר על 466 מעונות יום וגני ילדים במלונות עצמם, ונועדו גם לילדים עד גיל 3, באמצעות כל קורא יהודי שהמשרד הפיץ, וגם לילדים בגיל הרך, ו-45 בתי ספר זמניים מגיל יסודי עד תיכון, שיועדו לתלמידים בגילאים יותר מבוגרים, והם נמצאים מחוץ למלונות והם מוסעים אליהם. יש בתי ספר ממלכתיים, חינוך מיוחד, ממלכתיים דתיים וכולי, בעצם למאפיינים של ה...
וזה מספיק?
זאת שאלה. הנתון שקיבלנו ממשרד החינוך הוא שבסך הכל במסגרות חינוך היהודיות לתלמידים מפונים יש כ-10,000 תלמידים, מעט יותר, מתוכם 3,700 ילדים עד גיל 3, 2,500 ילדים בגנים, ילדי מגילי גן, ו-4,200 ילדים בגילי בית ספר.
וכמה מהם באמת מקבלים את השירותים שהם אמורים לקבל?
תראה, זאת שאלה, מה זה השירותים שאמורים לקבל? ועדת החינוך, בעיקר בבתי ספר, גם ועדות נוספות, וזה בתי ספר שהם מיועדים לתת לתלמידים את הרצף החינוכי והשגרה שלהם, וכולנו יודעים כמה זה חשוב. בפועל, בגלל המחסור בצוותי חינוך, וגם הרבה פעמים מחסור במקום, לא תמיד מלמדים בהם את כל המקצועות ואת כל הדברים שמלמדים בכל בית ספר רגיל, והם הרבה פעמים פועלים זמן קצר יותר מבתי ספר רגילים. אבל כמו שאמרנו, בסך הכל מדובר בכ-10,000 תלמידים שנמצאים במסגרות האלה, כולל גנים וגיל הרך.
אמרת שבבתי הספר האלה ניתן פתרון לבערך 10,000 תלמידים, אבל יש 20,000 תלמידים במרכזי יחד.
וזה בעצם מוביל אותנו לאופן השני שבו מקבלים שירותי חינוך התלמידים המפונים, שזה בעצם קליטה בבתי ספר קיימים. יש לנו בערך 1,100 בתי ספר שקיימים שקלטו תלמידים מפונים. משרד החינוך, קצת לאחר ההתחלה, הוא פרסם נוהל שאומר שרשויות מקומיות יכולות לקלוט את התלמידים המפונים בבתי ספר קיימים. חשוב להגיד מהבחינה הזאת שדיברנו עם רשויות מקומיות קולטות, שבעצם מבחינת הפעילות של הרשות המקומית ובכלל האופן שבו היא אמורה לתפקד במצב חירום ובמצב של פינוי, אז לרשות הקולטת יש אחריות על התלמידים שמגיעים אליה, גם אם התלמידים מפונים, היא מרגע שהם מגיעים אליה, אז היא אחראית לספק להם שירותי חינוך. ויש פה הרבה שאלות מנוגע לחלוקת האחריות בין הרשות המפונה, שהרבה פעמים, כמו שאמרנו, התפזרה לעשרות מקומות שונים, ואמורה לדעת איפה התלמידים שלה נמצאים, לבין הרשות הקולטת, שהיא רואה את התלמידים בפועל, לבין משרד החינוך שיש לו אחריות כוללת. יש פה הרבה עניינים של חלוקת אחריות. חשוב להגיד שחלק גדול מהתלמידים שמשרד החינוך מגדיר כתלמידים מפונים, נכון לסוף דצמבר, בעצם משרד החינוך לא יכול היה לספק לוועדת החינוך מידע על איפה הם לומדים. מה שמשרד החינוך אומר, שמדובר בפערי דיווח. בפועל בעצם בתי ספר לא בהכרח מדווחים על תלמידים שנקלטו. כמובן הנושא הזה עלה בוועדת החינוך בתחילת ינואר, ואחד הדברים שהוועדה ביקשה או דרשה ממשרד החינוך בסיכום הדיון, להביא למידע מדויק על כמה תלמידים מפונים, איכן הם לומדים, ומה המענה החינוכי שניתן לכל תלמיד. בדיון נוסף של הוועדה בפברואר, שעסק בנושא נשירה של תלמידים מפונים, דיווח המשרד על כך שיש בעצם מספר קטן מאוד של תלמידים מפונים נושרים, אבל הוא לא מסר מידע מלא על התלמידים המפונים והמסגרות החינוכיות שבהם הם משובצים.
כלומר, עדיין חסר לנו כאן מידע.
כן, זה באמת מצב מאוד מאוד לא פשוט, כן. אבל בכל זאת, כמו שהוועדה אמרה בדיון, אם אין לך תמונת מצב ברמה ארצית, אז מאוד קשה גם לזהות פערים וגם לתכנן את השירותים שהמשרד ייתן לאותם תלמידים.
עד עכשיו דיברנו על מערכת החינוך באופן רחב, אבל הזכרת קודם גם את נושא החינוך המיוחד, שגם כאן יש כאן אתגר נוסף מעבר למה שדובר עד כה. תוכלי להרחיב על זה קצת?
זה באמת עוד פער שאנחנו צריכים להזכיר אותו, לדבר עליו. בעצם אוכלוסיית התלמידים המוגבליות, תלמידים זכאים לשירותי חינוך מיוחד, אוכלוסייה שנפגעה במיוחד מהפינוי ומהמצב, ונזקקת עוד יותר מתלמידים אחרים לתמיכה הם והמשפחות שלהם. ואנחנו יודעים שבתוך היישובים המפונים יש כ-4,000 תלמידים זכאים לשירותי חינוך מיוחד, או לפחות היו בשנים קודמות. ועדת החינוך מהשבועות הראשונים, ממש מהרגע הראשון, מקיימת דיונים על תלמידי חינוך מיוחד, השירותים שניתנים להם, ובפועל אנחנו יודעים על הרבה מאוד קשיים שעלו בוועדה על ידי הורים. אנחנו יודעים פחות על פתרונות. האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך דיבר על כך שהוא מגיע למרכזי מפונים, הוא עורך מעקב, אבל בעצם בפעם האחרונה שהם הגיעו לוועדה, הם דיברו על זה שהם יודעים איפה נמצאים ואיזה שירותים מקבלים. 75% מהילדים זכאי שירות מיוחד המפונים, כך שלגבי 25% הנותרים הם לא יודעים. גם חשוב להגיד שזה הרבה מאוד פעמים משפחות שפחות נמצאות במלונות ומרכזי יחד, כי זה פחות מתאים להם, יותר בקהילה, ואז יש קושי יותר גדול להבין איפה הם נמצאים.
אגב, גם הוקמו פתרונות זמניים לחינוך מיוחד?
כן, יש בתי ספר. יש בתי ספר יהודיים לתלמידי חינוך מיוחד, ובאמת משרד החינוך נותן הסעות לתלמידי חינוך מיוחד, גם כאלה שנמצאים במרכזי יחד, וגם כאלה שבקהילה למסגרות חינוך שמתאימות להם. אבל שוב, בפועל אנחנו לא יודעים שכל התלמידים מקבלים את המענה שהם זקוקים לו.
אוקיי, אלה תלמידי החינוך המיוחד. אז אם אני מסכם קצת את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אז ממה שאת מתארת, כמובן שהמלחמה הציבה אתגר מורכב למדינה להספקת שירותי חינוך לתלמידים המפונים. כן רואים שמערכת החינוך מנסה, כל הפתרונות מהקמת מסגרות זמניות לשילוב במסגרות קיימות עבור תלמידים, אבל שבאמת בכל הנוגע להספקת פתרון לכל תלמיד ותלמיד, אנחנו לא באמת יכולים כרגע להצביע על תמונה מלאה של פתרונות שניתנים, בין היתר כי חסרים לנו נתונים.
באמת אין לנו מידע מלא, כשחלק מהאתגר קשור בזה שהמצב כל הזמן דינמי ומשתנה. חלק מהקהילות שהיו במלונות עוברות עכשיו למגורי קבע זמניים ויקבלו שם שירותי חינוך. קהילות אחרות, למשל בסדרות ובמועצות האזוריות בעוטף עזה, מתחילות עכשיו לחזור לבתים ומוקמים בעבורם בתי ספר חלופיים, כאשר לגבי תושבי הצפון, תלמידים מהצפון, מחלת הממשלה מעריכה את הפינוי עד לסוף שנת הלימודים.
עד סוף שנת הלימודים, כלומר משהו שהוא לא טווח קצר, כלומר משהו שהוא טווח ארוך.
בדיוק, ולגבי אותם תלמידים שיהיו מחוץ לבתים ולמסגרות החינוך הקבועות שלהם, למעשה שנת לימודים שלמה, חשוב מאוד איסוף הנתונים והדיווח עליהם כדי לקבוע מדיניות ולוודא שהתלמידים האלה מקבלים את שירותי החינוך שמגיעים להם.
בכל מקרה נשמע שהמלחמה הציבה אתגר לא פשוט למערכת החינוך בהספקת שירותים לתלמידים.
כן, וועדת החינוך ממשיכה לקיים דיונים בנושאים האלה, ומרכז המחקר והמידע של הכנסת ממשיך ללוות אותה בנושאים האלה.
בהחלט. אתי וייסבלי, חוקרת במרכז המחקר והמידע, תודה רבה. המסמכים שכתבת בנושא הטיפול של מערכת החינוך בתלמידים במהלך המלחמה, ונתונים נוספים בכלל גם על המלחמה, גם על מערכת החינוך, ומידע נוסף שיכתב בהמשך, כל זמין באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בתוכנית הבאה.